disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
I'm she the key, I'm a hair, who but small lonely she.
גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
פה בפרק חדש של גל חדש, יוצפים אותנו פה כל פעם נוגה וניסי מארגון פרופיל חדש. ובעצם, אחרי שהיא בתחילת העונה, יצא לנו לדבר עם עתליה מארגון מסרבות, ושמענו על הפרספקטיבה של סרבנית מצפון שישבה בכלא הישראלי, בכלא הצבאי, על החוויה של הסירוב הצבאי. רצינו לקבל פרספקטיבה נוספת של ארגון פרופיל חדש, שגם הוא מתעסק במיליטריזם ישראלי ומתעסק בשאלות של גיוס לצבא הישראלי או סיוע לאנשים שרוצים לא להתגייס לצבא הישראלי, אבל מזווית אחרת, נכון?
נכון מאוד. טוב, פרופיל חדש זה ארגון שהוקם ממש בסוף שנות ה-90, על ידי קבוצה של נשים פמיניסטיות, שהן למדו ביחד על נושאים שקשורים למיליטריזם ולכיבוש בישראל, ואז נעשו איזשהו כנס ביחד, ואז החליטו על הקמת התנועה, שמהיום הראשון שלה הפעילה רשת ליווי, שעזרה לאנשים לקבל פטורים מצהל. בעצם, אם אנשים, הרשת הזאת היא פעילה עד היום, אם אנשים כבר החליטו שהם רוצים לקבל פטור מהצבא, הם יכולים לפנות אלינו, ואנחנו מציעות להם איזושהי עזרה, אז באיזשהו מקום, פרופיל חדש תומכת באנשים מכל מיני סיבות, שרוצים לקבל פטורים מכל מיני סיבות, שלא בהכרח קשורים בצורה ישירה לכיבוש, שלא בהכרח קשורים בצורה מנוסחת לפוליטיקה, למרות שמבחינתנו כל בחירה להימנע משירות צבאי, יש לה משמעות פוליטית שקשורה התנגדות למיליטריזם, אז כן.
נכון, זה גם משהו באמת מאוד מעניין בארגון, שמעבר להפעלה של רשת הליווי, זה ארגון שמביע עמדה כללית יותר, רחבה יותר, על המציאות הישראלית, ולא רק באמת בהקשר של הכיבוש, או בהקשר של הצבא כגוף, נקרא לזה ביטחוני, או דברים שהוא עושה במסגרת זה, מלחמות, מעצרים, לא חשוב מה, אלא גם על ההשפעה הרחבה של הצבא כגוף אזרחי בתוך המדינה, בתוך החברה שאנחנו חיים בה.
כן, בהחלט. אפשר להגיד, לאנשים יש בעיות עם הצבא מכל מיני סיבות, שלא קשורות רק לכיבוש או לדיכוי כלפי פלסטינים. חלק גדול מהאנשים פשוט מפריע להם שהם צריכים להיכנס למערכת הזאת. זה בהחלט לא מתאים לכולם, ויש הרבה מאוד אנשים שלא מרגישים שזה חלק מהם, ושזה לא מתאים להם. אז אנחנו מקוות לפנות גם לאנשים האלה, ואנחנו כן, באיזשהו מקום הגישה שלנו מנסה לחבר בין הדיכוי שכרוך בכיבוש, שכרוך במלחמה, לבין נושאים כמו שוביניזם, וגם דברים שקשורים למעמד או למוצא, שאפשר לראות איך הצבא משתק גם את הבעיות האלה בחברה הישראלית.
שזו הסתכלות מעניינת, כי הרבה פעמים בהסתכלות הציבורית בישראל חושבים על הצבא כגוף שהוא דווקא מצמצם, כאילו את הפערים. אנשים מגיעים לצבא מכל מיני רקעים, אבל כולם שמים את אותם מדים, כולנו אותם חיילים כביכול, כולנו אותו זמן, ואז כאילו בצבא נפתחות ההזדמנויות של אנשים, ואנשים יכולים פתאום להגיע מרקע כביכול מאוד מרוחק, ולזכות בהכרה, בלימודים אולי גם, וכן הלאה וכן הלאה דברים. מה הזווית שלכם לעומת זה? כלומר, איך את מגיבה נגיד לטיעון הקלאסי הזה של האלופים ב, לא יודע, אקה?
מאיפה אפשר להתחיל?
כן, זה נושא מאוד רחב, מיליטריזם בישראל. אבל באמת בהקשר הזה, כמו שנוגה אמרה קודם, אנחנו מאמינות שהצבא בעצם משעתק יחסי כוחות שקיימים בחברה הישראלית, שאנחנו לא בהכרח מסכימים איתם, שבמקום, כלומר, לעומת התפיסה שהצבא מצמצם באמת פערים ונותן הזדמנות שנייה לאנשים שמגיעים מרקעים מוחלשים, הוא בעצם דווקא מקבע אותם באותן מעמדות שאיתם הם הגיעו מהבית.
זה בא ידי ביטוי למשל בתהליכי מיון, שמן הסתם, אם באתי ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית, זה יבוא ידי ביטוי בקאבה שלי, במקומות שהצבא שולח אותך אליהם, ומיין אותך אליהם. זה מאוד מאוד ברור שיש מעמדות שונים בצבא, נכון? שיש תפקידים שקשורים, שהם כמו צווארון כחול, ותפקידים שהם כמו צווארון לבן, ושגם נשים מוסללות להיות פקידות, וגברים מוסללים לתפקידים קרביים, במידה ויש להם את הפרופיל המתאים. אז בזמן שמדברים על הצבא בתור קור היתוך, בתור מערכת שמסייעת במוביליות חברתית, מתעלמים בעצם מכל העניין הזה. יש המון מיתוסים סביב הצבא, שבאמת מפומפמים לנו מכל מקום, בתקשורת ובמערכת החינוך, ואנחנו רוצות להצביע על המקומות שבהם האידיאולוגיה המיליטריסטית מתעלמת ממציאות הרבה פחות יפה שהצבא משמר.
עכשיו הזכרתם את הקאבה, שזה באופן כלי סיפור די מדהים. הקאבה הוא סוג של סוד הצבאי כמעט שמור ברמת הגרעין שאין לישראל. כאילו, הייתה כמה וכמה עתירות שדרשו לחשוף את התבחינים שדרכם בוחנים אנשים בקאבה, ואם אני זוכר נכון, פעם אחרי פעם הצבא התנגד לזה בצורה נחרצת, בטענה שיהיה בכך כאילו פגיעה במדרוג, בכלי הזה, אבל בעצם בקצת שכן נחשף מדי פעם, בפרפרזות שכן נחשפו, עלה שהקאבה הוא כלי הרבה יותר תרבותי, סוציולוגי, מאשר כלי שבוחן איזה שהם, נקרא לזה הישגים או יכולות אבסולוטיות. כלומר, הוא הרבה הרבה יותר תלוי במי שאתה ובמה שאתה, מאשר במה שיש לך, נקרא לזה, נגיד, בגולגולת, במוח.
בעצם, עובדה מעניינת לגבי הקאבה, זה שאני חושב שהכלי לראשונה נוסח, הומצא במובן מסוים בשנת 1953, על ידי צעיר בן 21, שלימים יהיה זוכה פרס נובל, מומחה לכלכלה התנהגותית. הכלי הזה בעצם לא השתנה מאז, והקריטריונים נשארו כמעט זהים לאורך כל השנים, ובשנים האחרונות באמת יש גם הרבה בכירים לשעבר באגף המיון, ובכלל אחראים על מדעי ההתנהגות בצבא, שמודים שהכלי מפלה הרבה אוכלוסיות, מנתב אוכלוסיות מסוימות באמת תפקידים שהם צווארון כחול יותר, שזה שקמיסטים או נהגים או פקידים, ובעצם עוזר למי שכבר יש לו את האמצעים, אם זה על ידי כל מיני בכירים לשעבר בצבא שעוברים לחברה האזרחית ומפתחים כל מיני קורסים כדי ללמד אנשים איך לקבל קאבה גבוה.
אני ראיתי השנה קורס של בוגר גלץ, אני לא יודע אם הקורס יחזיק יותר זמן מהתחנה או לא, שאמור להכין אנשים איך לעבור את המיונים לגלץ, קורס שעולה הרבה כסף, מן הסתם, ואני חושב שזה גם מעלה פה איזושהי שאלה כאילו קצת יותר רחבה, אני מניח שפרופיל חדש, אנחנו אתם, לא היינו רוצים שכאילו הכלי של הקאבה יהפוך להיות יותר טוב, אנחנו רוצים לשפר אותו, אלא אנחנו רוצים להפריד בין התפיסה שההצלחה שלך בחיים האזרחיים פשוט תלויה בשלוש שנים ובתפקיד הצבאי הזה שאתה עושה, והתלות הזאת כאילו מחייבת אותך לנאמנות מאוד מאוד גדולה למערכת ולסגירות מחשבתית מאוד מאוד גדולה שכל חייל חייב בה.
כן, זאת בעיה גדולה שאפשר לחבר את זה לכל אחד מהמקצועות בגדול, שבגדול בישראל יש את מערכת החינוך, ואז כשאתה בן 18 אתה אמור להתגייס לצהל, וזה בעצם הדבר הראשון שאתה חווה בתור אדם בוגר במדינת ישראל. לפני שאתה נהיה אזרח, אחרי שאתה קטין, אתה קודם כל אמור להתגייס לצהל, ומה שעובר, מה שאתה עובר בתוך המערכת הזאת, היא מעצב אותך. יש גם הרבה מאוד אנשים שכתבו או דיברו על איך זה מקונן תפיסות של גבריות, למשל, שיש תפיסה שאתה נכנס לצבא ילד ויוצא גבר, אם אתה גבר. אבל גם אם אתה איש תקשורת, למשל, אתה יכול להיכנס לצבא, ואם אתה מתקבל לגלץ, אז הניסיון הראשון שאתה רוכש בתקשורת הישראלית, זה באמת כשאתה לובש מדהים, וכשאתה מייצג אינטרסים צבאיים, ובאיזשהו מקום האידיאולוגיה הצבאית פועלת דרכך, גם כאן וגם במקומות כמו 8200, אפשר להגיד, או בחיל חינוך, יש הרבה מאוד תפקידים בצבא שמכינים אנשים במקום מסוים, תפקידים שממלאו מאוחר יותר בחיים האזרחיים. וזאת שאלה מלכתחילה בעצם, למה חלק כל כך חשוב במסע החניכה של הישראלים הממוצע, הוא ארגון שיש לו מונופול על אלימות, זה כמובן הבעיה בשבילנו.
וצריך להגיד שכמו שאותם תפקידים מכינים חלק מהאנשים, הם גם חוסמים ונחסמים עבור אנשים שלא נמצאים שם, עבור הציבורים הגדולים בחברה הישראלית שלא נמצאים בצבא, נגיד בראשם הציבור הערבי וגם אולי הציבור החרדי, אבל לא רק, מן הסתם, אם תהליך החניכה לכניסה לתקשורת היה במשך לא מעט שנים מעבר בגלי צהל, כמו שהליך החניכה בתרבות הישראלית בחלקים משמעותיים שלה היה חניכה בלהקות צבאיות, אז כל מי שלא הצליח להתנתב למקומות האלה, בין אם בגלל עניינים אידיאולוגיים כבדי משקל, כמו ההתנגדות של הציבור הערבי בישראל לגיוס, בין אם בגלל עניינים פעוטים, כמו אולי סכסוך משפחתי עם אותו פקיד קבלה לתפקיד, התחום הזה נחסם עבורו, והוא נחסם גם עבורנו כישראלים, אנחנו בעצם לא זוכים ליהנות מהפוטנציאל שגלום בכל אזרחים ואזרחיות שלנו בגלל החסם הצבאי.
מעניין.
כן. אנחנו בכלל חושבים שהצבא כאיזושהי, נגיד, טבילת אש בתהליך ההתבגרות הכל ישראלי, לעומת מדינות אחרות קצת, מנוון הרבה אנשים אחר כך בחברה האזרחית. גם אולי מקדם איזושהי תרבות של חפיפניקיות, בגלל שיש כל כך הרבה תפקידים מיותרים בצבא, או כמעט מיותרים, אז הרבה אנשים מחפשים את הדרך לעשות אותה בצורה הכי מהירה.
כן, זה באמת נכון.
ואחר כך הם גם לוקחים את זה איתם לתפקידים אחרים, או אפילו לאקדמיה או למקומות אחרים.
יש באמת המון המון דוחות פנימיים של משרד הביטחון שמודים בזה שיש עודף כוח אדם בצבא. ובכל זאת יש שיח ציבורי מאוד מאוד נרחב על זה שצריך לגייס את החרדים לצבא, ושנורא חשוב שאף אחד לא ישתמט, וישראלי עמית לא משתמט, וכל מיני קמפיינים כאלה שמנסים לשמר את הסטטוס של צבא חובה וצהל וצבא העם. בזמן מה האינטרסים, למה הדבר הזה עדיין קורה? זאת אומרת, אנחנו חושבים שהסיבות של זה, הסיבה לזה היא לא באמת ביטחון המדינה, אלא זאת איזושהי מערכת שמשמרת את עצמה, וזה בא במידה רבה על חשבון רבים מאיתנו, בטח ובטח אנשים שפשוט לא יתגייסו, שזה לא מתאים להם, שהם רבים מאוד, מכל מיני סיבות.
בדיוק, אתם מסתברת שזה מגיע על חשבון רבים מאיתנו, וזה מחבר אותי לאחד הדברים שרוצים לשאול אתכם, זה בעצם חוברת שפרופיל חדש הוציאה לאחרונה, חוברת שהכותרת שלה היא הצבא כגורם סיכון, לא לאוכלוסייה שמותקפת על ידו, אלא לחיילים עצמם, שזה תפיסה, אני חושב, לא יודע, נגיד מהפכנית, אבל כאילו זה איזושהי מחשבה מעניינת, לרוב אנחנו תופסים את הצבא, כמו שאמרת, כגוף שיש לו מונופול על אלימות כלפי אחרים, והם בסכנה ממנו, ואתם באים ושמים את הזרקור, לא, גם החיילים עצמם, גם אנחנו ששולחים, או, לא יודע אם אנחנו, אבל מי ששולח את הילדים והילדות שלו לצבא, הם בעצם מסכנים את הילדים שלהם, ואולי אני אשמח שתרחיבו קצת על איזה גורמי סיכון זיהיתם בתוך הצבא.
זה באמת שיח שקשור מאוד, אני חושבת, לרשת הליווי, ומה שהיא מנסה לעשות, כי באמת לאורך שנים פרופיל חדש תמכה באנשים שירצו לקבל פטור מצהל, ועל הרקע הזה נחשפנו באמת להרבה מאוד סיפורים, ניסי אולי יוכל להרחיב על זה יותר מאוחר, של אנשים שרצו לקבל פטור מהצבא או לא להתגייס, בעיקר מסיבות גם שקשורות למצוקות נפשיות מאוד מאוד חריפות, וגם שקשורות לבעיות כלכליות מאוד קשות בבית. אז בעצם יש הרבה מאוד קבוצות שוליים, הרבה מאוד נוער בסיכון, שמצד אחד מציגים את זה כאילו הצבא יכול לתת להם איזושהי הזדמנות, אבל בפועל השיח הציבורי מתעלם מזה שזה יכול, שהצבא יכול לפגוע בהם בכל מיני אופנים, שלהיכנס למערכת מאוד מאוד נוקשה, שלפעמים מונעת מהם שעות שינה, מונעת מהם גישה לבית, אפשרות לתמוך במשפחה ולפרנס אותה, או מוציאה אותם באופן חריף מהשגרה שלהם וממערכות התמיכה שלהם, אז יש הרבה מאוד אנשים שנפגעים מזה. בין הנתונים שנמצאים בחוברת למשל, זה שבין 2007 ל-2018, בכל שנה הוגשו בממוצע 6,600 תלונות על התעמרות והתעללות לנציגות קבילות חיילים, ובבתי כלא צבאיים, זה 70% מהחיילים הם נתמכי תש, שזה אומר בעיקר אנשים שצריכים לתמוך במשפחות שלהם, שניסו לבקש תנאי שירות מיוחדים בשביל שהם יוכלו לתמוך במשפחות שלהם, או פשוט להתפרנס, שזה דבר שהם צריכים לעשות, שמן הסתם זה בלתי אפשרי לעשות עם משכורת צבאית. אז זה באיזשהו מקום באמת בעיה שאנחנו מנסות להצביע עליה ולהציף דרך השיח של שמוצג בחוברת גורמי סיכון, שבגדול היא גם מיועדת לנשות טיפול, לנשות חינוך, לעובדות סוציאליות, לאנשים שעובדים באופן ישיר עם נוער בסיכון, בשביל באמת להראות זווית אחרת על היחס לצבא, שהצבא הוא לא תמיד מקפצה, הצבא גם יכול לפגוע באנשים, וזה פשוט המיינדסט המיליטריסטי שגורם לרוב האנשים להאמין שזה לא המצב.
הנתון של 70% אנשים שהם, מה שאנחנו נתמחה תש כלא צבאי, אני חושב שהוא נתון מזעזע, כי בעצם מה שזה אומר הוא כאילו 7 מתוך 10 אנשים נמצאים בכלא הצבאי, לא בגלל שהם איזה סוג של עבריינים כבדים, או לא בגלל שהייתה להם איזושהי מחשבה פלילית כבדה לטובת עצמם או משהו כזה, אלא למעשה כי הם היו צריכים לתמוך בעצמם, במשפחות שלהם כנראה ברוב הפעמים, ובשביל שבעצם שמו להם בחירה של חירות או מזון.
כן. אגב, זה לפחות 70%. יש אפילו ארגון שטען שזה מגיע ל-90% מהחיילים, וגם זה משתקף באופי העבירות. כלומר, רוב האנשים שכלואים, 40% נמצאים שם בגלל הריקות, עוד 21% בגלל נפקדות, ורוב האנשים שבאמת מגיעים למצב הזה שהם יוצאים לנפקדות או להריקות, זה באמת כדי לפרנס את המשפחה שלהם.
כן, אז באיזשהו מקום, עשינו במשך הרבה מאוד זמן, עבודה של לתמוך בכמה שיותר אנשים דרך רשת הליווי שהגיעו אלינו, ומלווים שלנו, באמת, הם עושים את זה בהתנדבות, מגיעים אליהם אנשים בכל מיני שלבים, חלקם לפני הגיוס, חלקם במהלך הצבא, חלקם אפילו מילואים ניקים, ופשוט ההיחשפות הזאת היא כל הזמן למצבים מאוד מאוד קשים שמוציאים אנשים מהמערכת, זה ייצר אצלנו איזשהו שיח שרצינו להיות, להעלות מודעות לנושא הזה. זה גם כן. אפשר גם לדבר על הזווית הפמיניסטית שמקשרת את החוויות האישיות של אנשים לפוליטיקה באיזשהו מקום. כן, מצוקות של הנפש הן לא פחות בעייתיות מהעוולות הפוליטיות החיצוניות שאפשר לשים עליהן את האצבע.
שבעצם זה קצת האישי והפוליטי של הצבא.
כן, ממש. זה ממש סיבה למה פרופיל חדש היא התנועה הפוליטית הטובה ביותר.
פוליטית ואפוליטית. כי אנחנו באמת פנים לכולם, בסופו של דבר.
כן.
באמת, אני רואה את זה גם עם המלווים וגם בשיח הכללי, אבל שהרבה אנשים גם שמאוד רחוקים מאיתנו אישית, כמו ליברטיאנים, או אנשים עם תפיסות כלכליות שונות לגמרי, או אנשים עם תפיסות אישיות שונות לגמרי.
או אנשים ימנים מאוד.
כן. ימנים מדינית או כלכלית, בסופו של יום מסכימים איתנו שהצבא פוגע בחברה הישראלית, פוגע באינדיבידואלים בחברה הישראלית.
את הזכרת באמת את הליברטריאנים, ואנחנו לא מפספסים הזדמנות בפודקאסט להקות בהם, אז אני אגיד שלפני כמה שנים הייתי בכנס בנושא צבא מקצועי, או למעשה זה היה יותר ביטול גיוס החובה בישראל בכנסת, כנס שהיו בו חברה מעניינת של אנשים, וחלק גדול מהאנשים שהגיעו לשם היו באמת תומכים של צבא מקצועי, ופחות נקרא לזה מהתנגדות פוליטית ערכית לרעיון של מיליטריזם. ולעומת זאת אני מסתכל למשל על התבנית האמריקאית, שהתבנית האמריקאית לפחות בעשורים האחרונים לא מופעל שם גיוס צבא חובה, אבל אני לא בטוח שהביטול של גיוס החובה אילו העלים את המיליטריזם, גם המיליטריזם נקרא לזה הכללי, אבל גם אני לא חושב שהוא העלים שם את העובדה שאתה נגיד נקרא לזה את הריבוד החברתי שהצבא יוצר, אלא להפך, ההפיכה של הצבא לאיזשהו שחקן בשוק החופשי שצריך כאילו להתחרות על הכוח עבודה שלו עם, אני לא יודע, גוגל ואמזון, אז היא דווקא גרמה לו לפנות, נקרא לזה, לקהל הפגיע יותר, למי שיותר קל להגיע אליו, ואנחנו רואים שיותר אחוז מיעוטים, נקרא לזה, בצבא האמריקאי, רק הלך וגדל, כאילו מתוך איזושהי מחשבה שאוקיי, ככה אנחנו נכנס לתרבות האמריקאית, וגם מתוך פנייה ישירה של הצבא האמריקאי, שהוא שוב, צבא מקצועי, כאילו הוא לא מחייב אף אחד היום להגיע אליו, זה לא מבטל את הבעיות הגדולות שהוא יוצר, גם לחיילים שלו בפנים, ובטח ובטח גם, טוב, שם זה ממש לכל העולם.
קודם כל, אין לנו תוכנית מושלמת ליום שאחרי ביטול צבא החובה. זה באמת יכול להגיע להרבה מקומות. אני לא בטוח, אגב, שארצות הברית היא הדוגמה הכי טובה, כי ישראל היא, למרות שהיא מאוד משעתקת את התרבות האמריקאית בהרבה מובנים, עדיין לצערנו היא חברה הרבה יותר לאומנית, בסופו של דבר.
וגם צפופה, צפוף פה.
וגם צפופה, וגם יש פה יותר אידיאולוגיה, אני חושב, מבחינת הרבה אנשים עדיין משוכנעים שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב חירום תמידי.
טוב, מדינה שלנו באמת נמצאת במצב חירום תמידי בצורה רשמית.
אפשר להתמקח על זה.
זה ממש התקנת הגנת שעת חירום. למעשה הכנסת מחליטה כל שנה, זה אחד הדברים הידועים, שאנחנו בסכנת חיים תמידית, וכל צו, וכל רגע אפשר לממש צווים בעקבותיה. אבל כן, אני מבין למה אתה מתכוון, באמת בישראל אנחנו חיים גם בתחת ישראל של חוק הלאום, כלומר ישראל שכמדינה יש לה איזו מחויבות חוקתית לאתנוקרטיה יהודית, אין מקבילה לזה, נקרא לזה בארצות הברית, אבל נכון, ההשוואה היא שונה, זה מדינות שונות. אבל בכל זאת מה שכן היה מעניין אותי, והסיבה שהעליתי את זה, זה באמת גם המחשבה של פרופיל חדש, שהיא לא מסתכלת רק על השאלה אם זה היה חובה או לא חובה הגיוס, אלא השלכות הרחבות יותר שלו גם על החברה וגם על, נקרא זה, הכוח הלוחם עצמו.
כן, תראה, בתור ארגון פמיניסטי שמתנגד למיליטריזם, זה לא שיש לנו תוכנית לאיך הצבא צריך להיראות, אנחנו לא נציע תוכנית לאיך הצבא צריך להיראות. זה לא שאני, אני לא תומכת בצבא מקצועי, אני לא אדבר על צבא מקצועי בתור מטרה שלי, כי ברור שהמטרה שלי היא לצמצם את האלימות ולצמצם את המרכזיות של הצבא בחברה הישראלית. אבל בתור התחלה אני רוצה להצביע על כל המיתוסים שמשמרים את המיליטריזם, שגם בגללם הצבא הוא גוף כל כך כל כך חזק בחברה הישראלית בכללי.
אני לא יודע גם כמה אנשים יודעים את זה באופן כללי, אבל שחוק הגיוס חובה הוא בעצם חוק חירום. שמחדשים אותו כל כמה שנים בעצם, שיש איזושהי, אני חושב אולי זה בוועדת חוץ וביטחון, אבל איזושהי ועדה שמתכנסת ומחליטה שאכן אנחנו עדיין במצב חירום, ועדיין יש צורך לגייס את כולם. אגב, לגבי באמת הנושא של אמריקה, אני חושב שכבר היום אי אפשר להגיד שהצבא עובר תהליכי הפרטה מאוד משמעותיים בשנים האחרונות.
נכון, למעשה היה לנו פרק על הפרטה בתוך המערכת הצבאית עם דוקטור אבישי ארליך, אז אנחנו יודעים שהיום יש חלקים מאוד גדולים של הצבא, בין אם חלקים כאילו תפעוליים, מה שאנחנו חושבים עליהם, אוכל, ניקיון, דברים מסוג הזה, אבל גם חלקים שכאילו יותר קשורים לליבת העבודה הצבאית שהם מופרטים, לפעמים בשביל לחסוך בכסף, ולפעמים מהצד השני, כאילו דווקא בשביל החלקים, השמנת רוצה להתנתק משאר הגוף, אם זה נגיד החברות התעשייה הצבאית, שמפריטות את עצמם, מפריטות לחברה פרטית, כדי שהם יוכלו, כלומר, לקלקל רווחים שכגוף ציבורי לפעמים לא יכולות.
אפילו בתעשיית הכיבוש יש הרבה מחסומים שבעצם עומדים שם מאבטחים אזרחים לכל דבר.
נכון, נכון. בעצם בחלק גדול, מחסומים הכי מרכזיים בין השטחים לבין ישראל, לעתים זה מאבטחים פרטיים. אולי עוד הנקודה שמעניינת לגבי ההפרטה של הצבא היא שהפרטה, הצבא לא רק הופרט, אני חושב, כגוף, אלא גם המיליטריזם באיזשהו מקום הופרט או אוזרח. אני מדבר עכשיו, אנחנו מדברים בשבוע, השבוע שאחרי, הפיצוץ הגדול סביב NSO, NSO שזה הייתה, זה עדיין חברה, אולי עד שהפרק ישודר היא כבר תפורק, אבל עדיין, אבל עכשיו היא עדיין חברה פרטית למטרות רווח, שיצרה איזשהו כלי טכנולוגי, שברור שהכלי הטכנולוגי הזה, שהוא כלי צבאי התקפי של סייבר, מתבסס, בלי שהייתי בצבא, אני יכול לדעת את זה, על איזושהי עבודה שאותם אנשים עשו בצבא,
כן.
אבל עכשיו הם עושים אותה בתוך המערכת הפרטית, ומשווקים אותה מצד אחד למטרות רווח לכל דורש בעולם, גם למשטרים שמפרים זכויות אדם, זה בעצם היה הפיצוץ פה, אבל הם עושים את זה באיזשהו מקום, העשייה הזאת היא לא כאילו קורית במנותק ממשרד הביטחון, במנותק מהצבא, אלא להפך, זה נותן כאילו איזה שתי זרועות כאלה שאפשר, שהצבא, שמערכת הביטחון הישראלית יכולה ללכת איתה, מערכת הביטחון הישראלית הרשמית, ומערכת הביטחון הישראלית הלא רשמית, הפרטית, שזה איזשהו שלב חדש במיליטריזם, אני חושב שהוא כאילו מתנתק ממדינת הלאום, אם היינו אומרים לרוב מיליטריזם קשור בקשר הדוק למדינת הלאום,
כן.
או למדינה, פתאום המיליטריזם ניתק משהו בקשר שלו למדינה הזאת, אבל עדיין תורם לה המון המון גם כשהוא בכובע אזרחי.
כן, יש המון המון אינטרסים כלכליים שקשורים בזה מן הסתם, אנשים שיוצאים מהצבא עם כישורים, ועם ניסיון בהייטק שקשור למעקב באופן ספציפי, בסופו של דבר זה אחד הדברים ש... זאת אומרת, כשמדברים על זה שיש לנו תעשיית הייטק כל כך גדולה לישראל, אז באמת חלק גדול מזה זה דברים שקשורים לצבא ולמעקב. אני זוכרת שקראתי את אחד שקראתי הציטוט של אחד מהמייסדים של NSO, החוליו הזה, שהוא אמר שיש כאן אקוסיסטם ייחודי. אז כאילו, אקוסיסטם הזה זה הזדמנות לעקוב אחרי פלסטינים בגדול, לא נעים להגיד, אבל... זה מה שקורה שם. אז כן, זאת תהיה עוד סיבה להתנגד למיליטריזם ולמה שקשור אליו.
כן, זה לא סתם אומרים שבאמת חברות הנשק מנסות על פלסטינים כלים שאחר כך מוכרים למדינות אחרות.
באמת זה נכון, עבור חברות הנשק, ישראל צריכה, כאילו לא רק ישראל, חברות הנשק צריכות מלחמה.
ישראל היא גן עדן לחברות נשק.
למכור, וחברות התקף סייבר, או מה ש-NSO לא תהיה, הן גם צריכות איזה סוג של אימות, בשביל שהכלי שלהם יידרש. מה שמעניין פה זה לחשוב בעצם, כאילו שזה במובן לא היה חייב להיות ככה, כלומר המשאבים הגדולים שמושקעים בהתקפות סייבר ובהתקפות ולוחמה ובטילים, והיום טוב זה כבר באמת לא רק טילים, היו יכולים להיות מושקעים גם במערכת אזרחית, כלומר כל החוכמת סייבר הזאת היא לא הייתה חייבת להיות בשביל לפרוץ לפעיל זכויות אדם בניקרגווה.
כן, זה יכול להיות נחמד אם הייתה לנו נגיד מערכת בריאות ממש ממש טובה או כזה מלא, לא יודעת, היו כזה אנשים שנהיים ממש טובים בחינוך, והם משקיעים בבית הספר הרבה יותר גדולים, ובשכר יותר גדול למורים, והרבה פחות אנשים בכיתה. זה כאילו סוג החברה האזרחית שהיינו רוצות לפעול לקראתה. אבל יש כאן מערכת ערכים שהיא מאוד מאוד ברורה, ובאמת שם במרכז את גם את המיליטריזם וגם את הדמות הזאת, היא הגברית, שומרת הסוד של הלוחם בצהל, ש... זה בדיוק מסוג הדברים שפרופיל חדש שאתה רוצה לפרק ולהצביע עליהם.
לגבי מיליטריזציה או צבאנות, כמו שאומרים בעברית, המושג הכללי בעצם לרוב דווקא לא לגמרי מנותק ממדינת הלאום. כלומר, הוא לא בהכרח כמו פשיזם שהוא נוגע באמת רק למדינת הלאום, אלא בדרך כלל הוא גם התפשט ליחסי החוץ של מדינה, שהיום הם באמת... הרבה מהם נעשים גם באופן פרטי, או בקשר הדוק בין השלטון לחברות פרטיות.
כן, אני חושב היה ממש חלק מאיזה תורת עוצמה, בעיקר אני חייב להגיד סביב השלטון של בנימין נתניהו, זה מין תורת עוצמה כזאת, היא באמת גם של החיבור של הצבא החזק והתקיף, מצד שני של כאילו חברה הכלכלית, הטכנולוגית, כביכול מתקדמת, כי כמו שאנחנו אומרים, היא לא מתקדמת בהרבה דברים. נגיד, אנחנו לא יודעים לשלוט בעומס תנועה באיילון, למרות שזה גם בעיה טכנולוגית שאפשר לפתור אותה. אנחנו יודעים ליצור כלי סייבר שמתקיף טלפון של עיתונאי. אז זה ישראל יודעת לעשות. אז הכל התחבר למין איזה תיאוריית עוצמה כזאת, שכביכול שמה את ישראל יותר טוב, פחות טוב. עכשיו, מה שמעניין, נחזור רגע קצת אחורה בשיחה, לפני שפרצנו לעולמות רחוקים לחיילים, שתיאוריית העוצמה הזאת הייתה על חשבון חיים של אנשים אמיתיים שנפגעו מהמערכת הזאת שמתחזקת את אותה עוצמה מדינית של ישראל. וכמו שאתם הראיתם, אנשים ממש נדרסים תחתיה, ואולי נדרסים זה ממש המילה, כי אחד מהפרקים בחוברת הזאת עוסק ב... ואולי בסוגיה הכי קשה, וזו סוגיית ההתאבדויות בצהל, שבמשך הרבה שנים, אני לא יודע השנה עדיין, אבל במשך הרבה שנים הייתה בעצם סיבת הפטירה הכי גדולה של חיילים.
כן, הנושא של התאבדויות בצהל זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מדכא, את התחקיר הזה לפני כמה שנים של אשתון שיצא, שהתעסק בזה, ובאמת גם מה שאחד הנתונים שאפשר למצוא בחוברת שלנו, זה שחלק גדול מה... חיילים שמתאבדים, שהתאבדו בצבא, הם אתיופים, שזה במספר גדול פי כמה ממספר
האתיופים
בצבא. כן, ו...
גם מהאחוז בצבא בעצם.
כן.
גם אחוז הכלואים האתיופים הוא לאין שיעור גבוה יותר מהאחוז הממשי שלהם, הם בצבא.
כן, ואלו גם בעיות שקשורות אחת בשנייה, כי היו סיפורים חוזרים ונשנים של אנשים שנפקדו מהצבא בשביל ללכת לתמוך המשפחות שלהם, והם לא יכלו לעשות את זה, ואז בהיקראות בין התמיכה במשפחה לבין המערכת הצבאית שקולט אותם, אז הם בסופו של דבר התאבדו. עכשיו, זה באמת מסוג, למה אחת הסיבות שבגללם חשוב להפריך את המיתוס הזה שהצבא הוא כזה מקום נפלא למוביליות חברתית, וכזה מקום שאפשר לצמוח ולהתפתח בו, בגלל שזה באמת מערכת שלפעמים היא הולכת ממש נגד ה... הרצון של האדם לעשות מה שהוא רוצה, או החופש שלנו, וכן, זאת בעיה.
ובניגוד, אני חושב, אולי פה קצר להגיד, בניגוד לכל מערכת אחרת שעושה את זה, אנחנו המרקסיסטים, יש לנו את המושג ניכור העבודה, אבל מהצבא אי אפשר להתפטר. השבוע נחשפו כמה וכמה מקרים של הטרדות קשות, לא על רקע מיני, אלא על רקע, נקרא לזה, אישי, הטרדות אישיות מאוד קשות בתחנת גלי צהל, של עורך חדשות, אני לא זוכר בדיוק, כלפי החיילים והחיילות שלו, אבל בעצם, כאילו, התרדות במערכת התקשורת, אנחנו רואים את זה גם במערכת התקשורת האזרחית, ונכון שלא קל לקום ולהתפטר מאף מקום עבודה, אבל ידיעות אחרונות לא יכולים לשלוח אותך לכלא, והצבא יש לו מערכת משמעתית פנימית, מערכת פלילית פנימית בעצם, מערכת בתי דין, שלפעמים היכולת של נקרא לזה מפקד או מפקדת מתאמרים, הם גדולים לאין שיעור מהיכולת של אחראי בחברה האזרחית, ואני מניח שזה גם גורם להמון מצוקה.
יש גם המון סחבת בצבא בכל מה שקשור
לטיפול בכלא בעיות,
לטיפול, לפניות לגורמי בריאות הנפש, אנשים לפעמים... יש אומנם חוק מטכ"ל שאנשים, חיילים מחויבים לראות קב"ן תוך שבועיים מיום הבקשה. בפועל אנשים לפעמים מחכים כמה חודשים אפילו, וממש מביאים אותם למצב שחלקם אפילו רוצים לזייף ניסיונות התאבדות, שלפעמים זה גם יכול להיגמר הרבה יותר גרוע.
כן, וזה גם במקביל לאיזשהו שיח ציבורי שגם כן הופך שירות בצבא לאחד מהדברים שהופכים בן אדם לנורמלי, שאומרים כזה, לשרת בצבא זה איזשהו תו תקן, זה איזשהו הוכחה שאתה יכול להיות חלק ממערכת כמו שצריך, וגם אם לנו זה נראה מגוחך בדיעבד, אז אנשים צעירים שהם רק בני 18 או שהם עוד לא בני 18, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על איך שהם תופסים שייכות לקבוצה.
אבל אני אגיד, אנחנו קצת ב... טוב, הרבה מהפרקים של הפודקאסט הם פסימים, אנחנו מסתכלים על עוולות, אבל דווקא במקרה הזה אני חושב שיש איזשהו מקום לאופטימיות, הרי הנתונים על נתוני הגיוס הם באיזשהו מקצב, כן בירידה, ובוודאי הנתונים של מי שמשלים שירות צבאי מלא, הם בירידה גדולה אפילו, הייתי אומר, נכון? זה אני חושב הגיע לאיזשהו כמעט 50-50.
כן, כן, פחות מ-50% מהחייבים בגיוס, במחזור גיוס, ובאמת מתגייסים, ועוד איזה 15% נושרים במהלך השירות הצבאי. הקטע זה שכל מי שכן מסיים שירות צבאי מלא, אז אתם יודעים, הם חלק מאיזשהו גוף מיינסטרימי שמצהיר על עצמו כנורמלי, ושמממן את עצמו ומשווק את עצמו בכל הרשתות החברתיות ובעולם.
דיברת על הרשתות החברתיות, בעיניי אחד הדברים שמראים את התחכום האדיר של המיליטריזם בישראל הוא מסלול הטלנט, שזו המצאה שאני לא יודע, השטן של מקיאוולי לא יכל לברוא אותה, כי אני זוכר את אני יליד שנות, לא יליד שנות 2000, גדלתי בשנות 2000, ואני זוכר את הרגע הזה שבה רפאלי כאילו לא התגייסה, וזה היה מין איזשהו רגע שהצבא אני מרגיש היה מפוחד בו, כי באמת פתאום דמות ציבורית שהייתה כל כך אהובה בישראל וכל כך נערצת בישראל, כאילו שמה ואמרה, רגע, הקריירה שלי, החיים שלי, לא משנה שזה היה, כאילו ממניעים נקרא לזה כספיים בלבד, רצתה להצליח בחול, אני לא יכולה לעשות את זה כשאני פה חיילת, והבחירה שלה הייתה לבחירה ברורה ללכת ולקבל פטור. נגיד אם היא הייתה פונה לרשת הליווי של פרופיל חדש, אני מניח שהייתם עוזרים לה, אם היא הייתה מגיעה עם רצון... כן.
כמובן, כמובן, היינו עוזרים לכל...
היינו נותנים לה מסלול טלנט.
היינו עוזרים לבר רפאלי.
אז אני חושב, והיא קצת כאילו ניצחה בסופו של דבר, למרות שהיה קמפיין גדולים יותר או פחות נגדה, בסופו של דבר הציבור הישראלי נמשיך לאהוב אותה. ואני חושב שזה שם את הצבא באיזה מין מקום מפחיד, שהוא פתאום אמר, רגע, יכול להיות שיהיו פלח גדול של ישראלים פופולריים, מצליחים, אהובים, נערצים, שירגישו שללכת לצבא פוגע בכל הדברים האלה עבורם. שזה כאילו בניגוד באמת לאופן פעולה, נקרא לזה כמעט היסטורי של הצבא, של לנסות לשאוב לכל מיני מערכות שונות, עיתונאים, תזמורת, בדרנים, להקות, לא משנה מה, לשאוב אותם גם אליו. והתגובה של הצבא גם מגיעה טיפה באיחור, הייתה המסלול טלנט הזה, שנראה לי נועה קירל הייתה הראשונה שעשתה אותו, וכאילו אמרה, רגע, במקום שהאנשים האלה ירגישו ללכת לצבא מנתק אותם מעולם הזוהר, בואו תהיו כאילו כוכבים בצבא, בואו נשלב ביחד כוחות, בואו הטוויטר שלנו ירים לטוויטר שלכם, האינסטגרם שלנו ירים לאינסטגרם שלכם, אולי נצליח ככה לעשות כאילו דברים חזקים.
אני חושבת שזה שיש כל כך הרבה השקעה ביחסי הציבור של הצבא, ובכללי כל הנושא של הסברה זה גם כלפי חול, כן, אבל גם כן בארץ, כל הסרטונים וכל ההשקעה ברשתות חברתיות ובנראות של הצבא ובייצוגים של הצבא בכל מקום, זה רק מראה, זה צריך להיות כמו תמרור הזרה לזה שיש לנו תמיד הרגשה שזה דבר שהוא כל כך, כל כך טבעי, שזה כל כך שקוף במציאות שלנו, זה כל כך חלק מה... חברה שזה נראה לנו טבעי, אבל בעצם כל כך הרבה מאמצים מושקעים בלשמר את זה ובלדאוג שזה יהיה בדיוק כמו שזה. אנחנו מאוד מאוד שמחים מהחדשות שגלי צהל בתהליך הסגירה, כמובן. זה באמת דבר נפלא שקורה לכולנו בימים אלו. כצעד בכיוון הנכון.
אני חושב גם, בכלל, הרבה אנשים באמת לא שמים לב לכמה ישראל מיליטריסטית. יש איזשהו ארגון שעושה איזשהו דירוג של המדינות המיליטריסטיות בעולם כל שנה.
BICC, אני חושבת.
BICC, כן. וישראל כבר לא מעט שנים מקום ראשון בעולם. נראה לי במובן מסוים, פשוט לא שמים לב לזה. יש משל כזה של דייוויד פוסטר וואלאס, על שני דגים ששוחים בים, והם פוגשים דג זקן. והוא שואל אותם, איך המים היום? ואחרי שהוא עובר, אחד הדגים שואל את השני, מה זה מים? ונראה לי זה משל שמאוד תקף לישראל, שאנחנו כל כך שוחים במיליטריזם הזה בכל מקום. הוא נמצא בפרסומות לקוטג' ולחברות טלפונים, והוא נמצא שם ברעיונות עבודה, למרות שזה אסור על פי חוק.
נכון.
הוא נמצא שם ביחסים עם מורים, ביחסים עם ילדים.
כמעט בכל תוצר תרבותי ישראלי, בין אם הוא ביקורתי ובין אם הוא לא ביקורתי, אז זה יהיה תמיד צבא או משהו מאוד מאוד מרכזי בו.
הוא יהיה בדייט הראשון, והוא יהיה בקורות חיים. הוא תמיד יתפוס איזשהו מרכיב חשוב בזהות של הרבה אנשים.
זה הופך את העבודה שלנו למאוד מאוד קשה, בגלל שזה תמיד כזה, תסתכלו, יש שם אנשים במדים, כזה, נכון, הם תמיד שם, כאילו זה לא... זה לא חורה להרבה אנשים.
ובאמת זה לא רק האנשים במדים, אלא זה גם נקרא לזה קצת ההיסטוריה הצבאית שמוטמעת באנשים עצמם, שהם הולכים איתה, והחברויות מהצבא, אנחנו מכירים את זה בתוך ציבור היהודי, אבל באמת גם תחומים שלמים, שהם או היו סגורים הרמטית, דרך כאילו מערכת הצבאית. למשל, רפואה בישראל אי אפשר היה ללמוד אם לא הייתה חייל, ואי אפשר היה ללמוד בלי איזשהו אישור ביטחוני, עד שנות, אני לא זוכר בדיוק אם 70 או 80, ובאותם שנים מפלגה קומוניסטית הייתה נוהגת לשלוח אנשים מהציבור הערבי, אבל גם מהציבור היהודי, בעצם ללמוד רפואה בחול. ואותם אנשים היו חוזרים, והם היו לפעמים הרופאים הראשונים בכפר או ביישוב הערבי, לא בגלל שלא הייתה תרבות של רפואה בעולם הערבי, כי אם הייתה נוסע... כמה קילומטרים צפון ללבנון, יש שם הרבה מאוד רופאים. אלא בגלל שהתחום הזה נחסם לערבים בישראל, כאילו בזכות המאמצים האלה זה כבר קצת שונה, אבל ותחומים אחרים, היינו אח כזה. נדמה לי שבאופן כללי יש איזשהו, בגלל שישראל כחברה השתנתה מאוד בין השנים שהוקמה לשנים שהיא נמצאת היום, יש לפעמים איזו מחשבה כאילו המיליטריזם הוא גם כזה נשאר עם הפאי, ועם האלופים הגדולים, גדולים במרכאות, כן, של אז כל המשה דיינים והמסעות כיבושים. אבל באמת מה שמעניין בעבודה שלכם, שלתרגם את המשמעות של מיליטריזם לישראל של המאה ה-21, לישראל שלנו, של העשור השני כבר במאה ה-21, שלא צריך להיות משה דיין בשביל להיות מיליטריסט, אלא מספיק כאילו להיות נועה קירל.
כן, יש דיבור על שינוי ביחסים בין הצבא לחברה, שפעם הייתה איזושהי הרגשה שאתה נכנס לצבא בשביל להיות חלק מהקולקטיב, לבטל את עצמך, להצטרף למשהו גדול יותר, למצוא את המקום שלך בחברה ובלאום וזה, בזמן שעכשיו יש איזשהו עניין של כאילו עסקה רפובליקנית כזאת, נראה לי קוראים לזה, שכאילו אני נכנסת לצבא בתקווה שיתנו לי איזשהו קישור, איזשהו מקצוע, אילו שהם כלים לחיים, שיש איזשהו עניין של טיפוח אינדיבידואליסטי של המעמד שלי בצבא. אבל כמובן שגם הגישה הזאת היא שמורה לבני מעמדות מסוימים, ושמורה לאנשים מסוימים. יש חוקרת בשם מרב פרץ, שאנחנו היינו בקשר איתה בזמן האחרון, ומאוד נהנים להתבסס על המחקר שלה, שהיא דיברה על סרבנים חברתיים, בתור אנשים שבדיוק רואים שהעסקה הזאת היא לא מתקיימת לגביהם, בגלל שהם מגיעים משכונות מסוימות, בגלל שהם מזרחים, בגלל שהם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, ובגדול הבחירה שלהם לא לשרת, קשורה בזה שהצבא באמת לא מתגמל אותם ברמה הזאת, וכן, והם רואים שהוא מסמן אותם בתור אנשים שלא מגיע להם את אותם, את אותן פריבילגיות.
אני חושב על שבכל זאת עדיין מסתובבים בינינו הרבה משה דיינים, או ניאו משה דיינים שכאלה. אפשר לראות את זה גם בפוליטיקה מן הסתם, בצמרת הפוליטיקה, כאילו מבני גנץ ועד... בנט אפילו, שכולם עדיין מתהדרים באיזשהו שירות צבאי.
כן, זה החיים הציבוריים בישראל, החיים הציבוריים הציוניים בישראל, כאילו מחייבים איזושהי שירות צבאי משמעותי, ואם לא, אתה מחפר על זה כל חייך, כמו ראש הממשלה החליפי שלנו, שעשה גם סוג של שירות צבאי חליפי במחנה. אבל גם, כאילו, הקשרים האלה של המיליטריזם הרחב, שהוא לא רק החייל שיורה ברובה, אלא גם העובדה שהבן של עורך העיתון החדשות היומי הכי נפוץ בישראל באותה תקופה, הולך להיות כתב במחנה ונכנס כאילו ככה לעולם התקשורת. אולי יאיר לפיד, דווקא הרבה יותר מבני גנץ, מסמל את התופעה העמוקה של המיליטריזם כגן סגור בישראל, ושיש אנשים שנכנסים לגן הזה, כמו שאמרת, ולפעמים הגן הזה גם באמת מקדם אותם מאוד, ויש ציבורים שלמים שבין עם מסיבות פוליטיות קלאסיות, ובין עם מסיבות פוליטיות פחות קלאסיות, או מסיבות אישיות, לא נכנסים לגן הזה, ומצבם בישראל הוא קשה הרבה יותר. אז תודה רבה לנוגה ולניסי שבאו ודיברו איתנו, סיפרו לנו גם על החוויות שלהם בפרופיל חדש, וגם על המחשבה הזאת של ארגון המיליטריזם, ואנחנו נשים לינק לחוברת בפודקאסט, שתוכלו לקרוא אותה, ואם אתם נשות אנשי חינוך, גם נשמח אם תקריאו אותה לאנשים אחרים. יש לכם עוד איזה דבר שתרצו להוסיף?
אם אתם, או מישהו שאתם מכירים, או חבר דמיוני שלכם, צריך איזושהי עזרה או תמיכה, או זקוק לו ידע לגבי הצבא או לגבי תהליכי השחרור מהצבא, הוא מוזמן לפנות לרשת הליווי של פרופיל חדש, שתמיד זמינה ותמיד שמחה לסייע לכל אחד.
כן, לאנשים שכבר החליטו שם רוצים לקבל.
כמובן, כן, רק שאולי אנשים שהחליטו כבר.
וזהו, ממש ממש תודה לכם.
טוב, תודה רבה לכם, היה כיף מאוד לארח.